יום חמישי, פרשת חיי-סורו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם הפותח האחרון של השבוע בסיפור שסיפר הגאון הצדיק המלך וידרמן שליט"א. הוא מספר שבבין הזמנים עשה את זה אברך מאלעד עם המשפחה לשהות יומיים להיות יומיים בצפון, בגליל, שהוא מתכנן לישון בליל חמישי בדירה ששכרו בצפת, אבל הם מגיעים לדירה והתפוצץ בדיוק באותו זמן צינור שעובר בקיר, צינור של הביוב, השאירו סימנים, ריח, ככה היו פשוט ממש צריכים לחסות עצמם בשינה כדי שינצלו מאותו ריח. טוב, למחרת, האברך פונה לבעל הבית, אומר לו שהוא רוצה לשלם לילה אחד ולעזוב, אולי אפשר להישאר שם. אבל הבית אומר לו, עשה לשלום, אתה לא צריך לשלם כלום. אבל המייס לא היה בהסכמת הלב של הבעל הבית, של בעלת הבית, זה כאב לה מאוד. תוך מחשבה שבימים האלו הדירות מלאות באורחים, עדיין הדירה שווה, עם כל זה, היא שווה קצת לפי משהו, בשביל שישלמו בשבילה. טוב, אותו אברך ממשיך, כשהוא יוצא מצפת, מתקשר אליו מטפל בדירה שלו, שיש לו בקירת ביאליק, מספר על פיצוץ שקרה בצינור שבדירה שלו. כשהמים נוזלים לדירה של השכנים מלמטה, והוא אומר לו שהם לא כל כך אנשים שכדאי להתעסק איתם. בתוך כדי דיבור הוא מוסיף שהסוחר שהיה בדירה מחליט לצאת, והאברך מיד מזמין בעל מלאכה שיתקן את כל הנזק שם. והתברר שמדבר בעבודה גדולה, ארוכה, שבסופה האברך נדרש לשלם 45,000 שקל. הוא מגיע הביתה, הוא מוצא שהמכונת כביסה נשברה וימלא את כל הבית במים. וככה הוא יוצא מחיל אל חיל, משבירה לשבירה, מתיקון לתיקון. והכל זה רק בענייני צינורות מים, עד שהגיעו ההפסדים וההוצאות לסך של 70,000 שקל. וכל מי שגם בא להתעניין בדירה שלו בקרית ביאליק, הוא מוצא איזה חיסרון, לא רוצה לזכור אותה. טוב, הוא עשה חשבון נפש, הוא מבין שאולי זה בגלל הטינה שיש בו בלב לאותו אישה, שלא שילמו לה בגלל הצינור מים, אז הוא החליט שהוא מסלק את החוב, ואז הוא פונה אליהם, הוא אומר, תגיד לי מה מצווה חשבון בנק, ואני אשלם את ה-300 שקל שקבענו לדמי שכירות לאותו לילה. אז הוא אומר לו, טוב, טוב שעושה את זה, כי באמת הבעלת בית לא הסכימה לזה, היא לא הסכימה לסלוח, אפילו בערב עם קיפר שהזכרתי לה שזלחל, היא אמרה שהיא לא מסכימה. ממשיך רב מיילך וידרמן, ומספר שיום חמישי אחרי צהריים, כן, יומיים אחרי זה מתקשר האברך בהתרגשות. הוא אומר ככה, יש לי אישור מהבנק שב-2:30 העברתי לחשבון שלו 300 שקל. ב-2:35, 4 דקות אחרי זה, המתקשר המתווך שהוא עכשיו חתם חוזה שכירות עם סוחר לדירה. עם סכום לאותו דירה בקריית ביאליק, עם סכום חודשי גבוה יותר. והלימוד לדידן, שגם מי שצודק בדרכו, לא יעמוד על שלו, כשזה גורם לי איזה משהו צער, מה הרוויח בזה 300 שקל, לעומת הפסד של 70,000 שקל לשמר אחר. אותו דבר הוא אומר, לא כדאי לריב עם איזה נהג מונית על איזה שקל, קועץ וישר בעלי מלאכת. העיקר שיהיו שמחים, שיצאו, שתדאגו שלא יהיה להם כאב לב. תמיד הטוב ואומרו בו, ומי שמבטר על הרמון שלו לאחרים, אז השם יעזור לו שהוא יתברך מכל הברכות, כל מיני ברכות וישועות, וכבר שמחו חז"ל את איוב על זה שהוא היה ותרן בממון שלו. ואנחנו ממשיכים עם סיפור מהנועם שיח אצל מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. בקריית ויז'ניץ בני ברק נהוג שבליל שבת קודש ניגשים, כשהרבי עורך את השולחן, את הטיש, ניגשים אל הרבי הבחורים ש... הגיעו לעול מצוות באותו שבוע, ואומרים לו את הפשטל שהכינו לבר מצווה. והרבי מנענע בראש, אפילו שלפעמים הבחור אומר את הפשטל בלחש, עד שבקושי גדול אפשר לשמוע את מה שהוא אומר. אחרי זה הוא נותן לבחורים איזה פרי, והחסידים שרים ורבונים. פעם שמע זה שיושב ליד הרבי, שבחור אחד ניגש ניגש לרבי להגיד את הפשט, והוא פשוט אמר פרק תהילים. הרבי מנענע את הראש כמו לכל אחד, וכשהוא גומר הוא מביא לו פרי. טוב, הוא מאוד התפלא על הדבר הזה שהבחור מצלח ייגש לרבי, יגיד לו את הקיבל תהילים מכל להגיד את הדרשה שלו. ואז שהוא חיפש, טוב, זה ממש, ממש היה בשבילו פלא עצום, סקרן אותו מאוד. עד שהוא תפס את אותו בחור, והוא אומר לי, תגיד לי, מה היה שם? אמר לו אותו בחור, נגיד לך את האמת, באמצע השבוע נכנסתי לרבי, אמרתי לו שאני מפחד, שבשבת, כשאני אגש להגיד לו את הדרשה, אני אשכח. אז הוא אמר לי, שכשאני אעבור לפניו, אני אגיד לו, במקום הפשט, אני אגיד לו, קפיטל תהילי, אף אחד לא ישים נז. וככה נהגתי, וכמו שראית, הרבי עשה אותם תנועות, כמו שהוא עשה לכל בחור ששמע את הדרשה שלו. אנחנו ממשיכים לפרשת שבוע, שתי אדוני גם לגמלי חיישו. יש פה מאמר נפלא, הרב הגאון רבי סמיר שושן שליטה. עם ישראל נולד משלושה אבות, ארבע אמהות. פרשת שלנו עברו מחפש אישה לבן שלו. אמא שתעמיד את כלל ישראל, הוא קורא לאליעזר. סומך עליו, משביע אותו, שחלל לא יקח אישה בנות הכנענים. האישה של יצחוק חייבת להתאים לתשתית של עם ישראל שאמור להיבנות, ואליעזר הולך עם הסדר על הכתפיים, אחריות עצומה, לבחור אישה לבן של אברהם אבינו, ליצחוק אבינו. טוב, בהתחלה הוא מחפש מידות, כמה חסד יש לה, זה היסוד של כל עם ישראל. אמא שתדע להעניק, המידות האלה אחרי זה יעברו בגנטיקה, לכל הדורות, עם ישראל גמלי חסדים, בנויים על חסד. הוא מספר פה הרב שושן, שאחרי השואה, שואה איומה, הפוני בג'רובר, בצו שלומי קהנמן, פותח מוסד לילדים יתומים, פליטי שואה, שנקרא בתי אבות, שם הוא דאג לכל המחסור שלהם. שנה וחצי אחרי זה הוא מקים את ישיבת פוניביץ, שהייתה החזון הגדול שלו. בשנת תשנ"ט, חמש שנים אחרי שהוא פותח את הישיבה, כבר היו 90 ילדים בבתי אבות, ופוניביץ היו 120 בחורים. ובאותה תקופה עם משבר כלכלי גדול, הפוניביץ לרוב לא היה כסף לשלם משכורות. במוסד אמנם היו שלוש עורכות ביום, אבל בישיבה המצב היה קשה. ניסו להסתדר איכשהו. הבן יוחד של הרב פוניביץ לרוב, הרב אברום קהנמן, הגיע מאמריקה, ראה את המצב הקשה, הוא ניגש לאבא. אמר לו, אבא, חייבים להחליט. מה אתה מעדיף? את הישיבה או את המוסד? אם אתה רוצה להשאיר את הישיבה, תסגור את בתי אבות. אבל אי אפשר להחזיק ביחד שתי המוסדות, בסוף הכל יקרוס חלילה. ענה לו הרב קהנמן בחום ליבו, אברהם עלי, אברהם עלי. אחרי השואה האיומה, כשכל התורה בפולין, בליטא, בהונגריה, גליציה, רומניה, עלתה בעשן, חשוב לי מאוד לבנות עוד ישיבה, עוד מקום תורה. אבל מה אעשה? החפץ חיים, שהיה מורי ורבי והכיר את החלומות שלי, את החזון שלי, אמר לי, תדע לך, תורה בלי חסד, לא אלא קיום. אתה רוצה לפתח ישיבה? תקדים, תפתח מוסד של חסד. בלי חסד לא יהיה קיום לתורה. חז"ל לימדו אותנו, תורה תחילתה חסד וסופה חסד. אני מוכרח להקים עוד ועוד ישיבות, אבל אם אני אסגור את בתי אבות, אז אני אסגור גם את כל הזכות הקיום של ישיבת פוניביץ'. אני מוכרח להמשיך ולהחזיק את המוסד בתי אבות. הוא מספר בשנת תשנ"ח, שלוש שנים אחרי השואה, הגיע למוסד ילד בן 10, פליט שואה, שאיבד את ההורים באושוויץ. הייתה איזה דודו זקנה שהצליחה לשמור עליו, הביא אותו לבתי אבות. גברת מון, כאם הבית של המוסד, של בתי אבות, קיבלה את הילד באהבה, בחמלה. זה היה ילד מופנם, סגור. היא הביאה לו כמו לכל ילד חדש, מסעים, סדין, ציפה, ציפרי, פיג'מה חדשה. הילד אכל את ארוחת הערב הראשונה שלו בשקט, החביא בכיס כמה פרוסות לחם, הוא היה עדיין חי תחת אימי המחנות. הוא רצה להיות בטוח. שכשיקום, יהיה לו לחם לאכול. אחרי זה הלך לישון עם הבגדים, הנעליים, בלי להתרחץ. גברת מון קרואה הכל, היא לא אומרת כלום. אחת שמגיע בערב, היא פונה אליו ברכות, מוטי, בוא תתרחץ. החלתי לך פיג'מה חדשה, אבל הוא מסרב. הוא הולך לישון לבגדים מלוכלכים, נעליים על עוזבות, כולו שחור משחור. לא נעימי לדבר, ככה עובר עוד יום ועוד יום. קושי בלתי נסבל להמשיך כזה, בכזו צורה. היא מנסה לשדל אותו בחמימות, אבל זה לא עובד, זה לא מסכים. מנסה לטף את הילד, עובר. הרב גרניביץ' היה אברך פסיכולוג שטיפל בילדים במוסד. אז הוא מנסה ככה ללטף אותו, לדבר איתו, הילד בשלו לא מוכן להתרחץ, לא מוכן להתפשט. הולך לשם נעליים, בגדים לוחלכים. טוב, הגברת מונט רואה שאין לה ברירה, היא קוראת לפוני מזרוב, שהיה אבא. האבא של כל ילדי המוסד, הוא היה מנשק, מנשק אותם, מחבק אותם, כל יום שישי. היה מחלק להם כסף, שיקנו ממתק לשחות שבת בקיוסק הסמוך. הוא ניגש לילד החדש, הוא אומר לו, מוטה לה המתוק, למה אתה לא מתרחץ? הילד שותק ולא עונה. ואז הוא אומר לרב מונט, אבל הגברת מונט, כפון מג'רוב, אי אפשר להישאר בכזה מצב. בוא נלך לחזוניש. משלחת שלמה מגיעה לבית של החזוניש, שהוא גר סמוך לפנימיה, הגברת מונק, הפוני ויג'רוב, הרב גרניביץ' ואותו ילד קטן שלא הסכים להתקלח. הפוני ויג'רוב אומר, כבוד הרב, יש לנו ילד חדש, מוטי המתוק. מאז שהוא הגיע לפני 4 ימים, הוא לא רוצה להתרחץ, ללבוש פיג'אמו, ישן עם בגדים, הוא כל כך חם פה. החזוניש מנסה את מזלו, שואל בחיוך, מוטחלה, למה אתה לא רוצה להתרחץ? ואז פתאום כאילו נפלו חומות ההגנה של הילד, הוא מתפרץ. הוא עונה בזעם, לא רוצה להתפשט. כל פעם שהתפשטתי לקחו לי את הבגדים. שוב אותי מהפיג'אמה, בברגן בלזן, באושוויץ, תמיד גנבו לי את הבגדים. אם אין לי הורים שישמרו לי על הבגדים, אני לא אתפשט. כל הנוכחים היו בתדהמה, היו באלם. עליהם קשה לראות באיזה חוסר אמון נתון אותו ילד אומלל, שהוא לא מסכים לשים את מבטחו בשום בן אדם. הפוני ויג'רוב יוצא החוצה, פורץ בבכי. ילד אומלל. חזוני שומר לילד, אל תדאג, הגברת מונט תשמור לך על הבגדים. אני לא מאמין לה, אומר הילד. אבגרני בי תשמור לך על הבגדים, אני לא מאמין לה. הפוני ויג'רוב, גם לא אני לא מאמין. חזוניש מנסה את הנשק האחרון ואומר לו, מוטי, אתה יודע מה? אני אשמור לך על הבגדים. מסתכל על החזוניש במבט חשדן. הרב, אתה תשמור לי על הבגדים? הוא אומר לו, כן, בחיים לא שיקרתי, אני אשמור לך על הבגדים. טוב, אם הרב ישמור על הבגדים, אני מוכן. תוך 10 דקות, הגברת מונק חוזרת לבית של גדול הדור עם הפיג'אמה, אלי נכנס לחדר, מלביש פיג'אמה, וככה כולם יוצאים, הגברת מון, הרב גרניביץ', הפוני ויג'רוב והחזוניש עומדים במחכים. תוך כמה דקות הוא יוצא עם הבגדים בידיים, פונה לחזוניש, רבי, שמור לי פה הציציס, פה הגרביים, פה הכותון, פה החולצה. אולי ודאי אני שומר לך, החזוניש אומר לו, אתה יכול ללכת. והילד הולך עם הגברת מון לפנימיה להתקלח. ואז שהם יוצאים, החזוניש מסתכל הפוני ויג'רוב ושתיהם פורצים בבכי. ואומרים, בואו, ואומרים אחד לשני, בואו נהיה אבא ואימא של מוטחלה. החזוני שורט את חליפה, הפשיל שרבולים, לקח פיילה, קערה גדולה, מילא אותה במים, וביחד עם הפוני ויג'רוב הוא משרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים. הבגדים שחורים משחור, מיד הם נהיים, מיד המים נהיים שחורים גם כן. הרב גרניביץ' הצעיר מנסה למנוע מהרבנים הזקנים להתעסק בעבודה כל כך בזויה. אבל הרבנים מתעקשים, מה פתאום? זה המצווה שלנו. שהמים כבר היו שחורים לגמרי. פה הרב גרניביץ' שופך את המים, מביא מים חדשים. פוני ויג'רוב משפשף עם סיסטבון. החזוניש משפשף גם הוא את הצווארון, והדמעות ששתיהם זלגות לתוך המים. כשסיימו לחבש את החולצה, הסביבו את רצונו של החזוניש. תלו אותה לייבוש, ממשיכים עם הציצית שגם היא הייתה שחורה. ככה עוברים 25 דקות, פתאום מגיע ילד שהוא רחוץ, מריח, לבוש בפיג'אמה נקייה, ואז הוא שואל את הילד, איפה הבגדים? ואז הילד שואל, איפה הבגדים שלי? והחזוניש עונה לו בנחת, הנה מורתחלה, הנה החולצה, הנה הציצית, המכנסה, אנחנו מחפשים אותם עכשיו. אני שומר לך על הבגדים, והוא אומר לו, הלילה תשן אצלי. החזוני, זקן הדור, מנהיג האומה, סוגר את הגמורה, משקיע שעה למען ילד קטן, בודד ויתום. היום רבותה, הילד הזה הוא אברך בכל חזוניש, יש לו 11 ילדים, הוא ברוך השם כבר מחתן נכדים, כל הדור המבורך הזה נולד בזכות מוסד החסד שהקים על הפוני בג'רוב. כשהחזון איש בחמלתו הרבה עומד לימינו ומסייע לו. מייסי מרגש מאוד, לתורה אין קיום בלי חסד. יהודי שרוצה לגדול בתורה, חייב להשקיע קודם במידות טובות. התורה תחילתה חסד, סופה חסד. יהי רצון שנזכה בחסד ובאהבת חסד ונזכה לחלק בתורה הקדושה. אתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. דברים נפלאים שאמר רבי הגאון מסולמר שושה. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, כל העם. יש פה משהו מכתב שפורסם במדור שוש הרבים ביתד נאמן. אחד מספר פה שהוא אבא לכמה ילדים קטנים. האישה שלו עובדת, מקבלת משכורת מינימום, סוגריים עבודה במקסימום. הוא אומר שעקב קושי כספי גדול הוא נאלץ להביא פרנסה הביתה, אז הוא מצא עבודה שכמלקח חדרי מדרגות וכמה בניינים בשכונה, שהוא פעם בשבוע עובד בשעות הלילה, וככה חיים כבר כמה שניים בצניעות, בצמצום האפשרי של ההוצאות, ושמחים בחלקנו. הוא אומר, לא הייתי כותב על זה, סתם את הערך שהם שמסתפקים בו, אבל בגלל דבר אחד, המעסיקים שלי, ועדי בתים, לא תמיד יש להם כסף לשלם לי על העבודה. והסיבה פשוטה ועצובה מאוד, לוועדי בית מסוימים הצטברו חובות של תיירים שמגיעים אלפי שקלים, וככה במשכורת שלי מתעכבת כמה שבועות. הוא אומר, מדובר בשכונה חרדית, בניינים גדולים, 40-50 תיירים. מי ועד בית לכולם זה כמעט סכומים סמליים, אבל בכל אופן, בכל בניין יש תיירים שמעכבים תשלומים. והוא כותב שהוא פונה אליהם, פשוט מור מקלב, שיחשבו לרגע, שתעמדים בסופר, בתור, עם העגלות שעמוסות בכל טור, יכול להיות שאחריכם עומד בן אדם שקונה בקושי דברים בסיסיים לילדים שלה, בגלל חוסר כסף, כי אתם חוסכים 30 שקל לבד בית. כן, אני פונה אליכם, לאנשים מהשכונה, שאני מכיר אתכם שנים רבות, ואתם אגב גם יודעים טוב טוב אם נקה את הבניין שלכם, ולפעמים עורדים הבת שאתם רואים אותי. ומסיים פה בתקווה לשיפור המצב, השכן שלכם, מהשכונה, שעובד במסירות למענכם. ואנחנו ממשיכים דופרים בהלוכה, אנחנו עוזרים מסימן שין למידה לפי, באילו מקרים אין מילה דוחה שבת, אם עד עם מכשירי מילה, על כך תוכלו לשמוע בשלוחה אחת, וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ילני הדופרים בהלוכה, למה אין מלים בשבת הנולד בניתוח קיסרי, כמו שכבר למדנו ברית מילה בזמנה, זאת אומרת ביום השמיני למילה היא דוחה שבת, אז נלמד מהפסוק, ביום השמיני ימול בשר אורלוסת, הפסוק הזה מופיע בין הפסוקים שעוסקים בתאומת יולדת, מיד אחרי הפסוק ישוק יסזרע ויולד זוכר ותומר. נחלקו אז תנועים, יש אומרים שכל שאין להם תאומת יולדת, אז המילה לא דוחה שבת ויש חולקים. ההלכה הזאת יספק בידינו ולכן מספק גם מחלים שבת. ולכן מי שנולד בניתוח קיסרי, שהאימא לא נתמד בתאומת יולדת, כי מבחינה הלכתית זה לא לידה. אז אסור למול אותו בשבת, אבל מי שנולד שלא כדרכו, זאת אומרת, למשל, שלא יצא הראש תחילה, או בלידת מלקחיים וכדומה, אז שמה כן האמא עצמה בתאומת הולדת, והמילה שלו דוחה שבת. תינוק שנולד בסמוך לכניסת שבת, או בסמוך ליציאה, ויש ספק אם נולד בשבת או בן השמוסס, וכל שכן מכיר שהוא ודאי נולד בבן השמוסס. אז המילה שלו לא דוחה שבת, כי בן השמשת זה ספק יום ספק לילה, וייתכן שלא נולד בשבת, ולכן לא מלאים אותו ביום ראשון שאחרי שבת, אחרי שבת הבאה. משך הזמן של בן השמשת זה מתחילת שקיעת החמה, שכדור השמש לא נרעוד, עד יוצאת הכוכבים, דהיינו, עד שנראים ברקיע שלושה כוכבים בעינונים. אם הלידה הייתה במקום שיש סביבו הערים שמסתרים את כדור השמש, הוא נעלם מהאופק מוקדם יותר, אז יש משורה שאין לחשב את זמן השקיעה בניקוי, שתרת הערים, אני יש לחשוש שהשקיעה במקום הזה מוקדמת יותר. ההכנות לקיום מצוות ברית מילה, שמכונות מכשירי מילה, לא דוחות שבת, ולדוגמה אסור להעביר את סכין המילה דרך יש צורה, ואסור למעל לגזוז את הציפורן באופן שתתאים לפריאת אור העולם. וגם אסור לשבת הרבון, הם לא נדחים לפני מצוות מילה, כיוון שהעמידו חז"ל לדבריהם גם במקום שיש בו ביטול מצווה חשובה כמילה, שכרוכה בעונש קראת. אבל מותר להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן לצורך הכנת מכשירי מילה. במקרה שלא היה ניתן להכין אותה לפני שבת או שהוא הכין אותה וקרא תקלה, זה שמתירים להגיד לגוי גם לעשות איסור דאורייתא לצורך ההכנה, ורוב הפוסקים אוסרים. גם המקל בזה לא יקל רק שאין אפשרות לקיים את המילה באופן אחר או על ידי מועל אחר. אתמול למדנו, קיום מצוות ברית מילה כרוכה באיסור חוי בדאורייתא, אבל היא דוחה את השבת, או שדרשו חז"ל מהפסוק, וביום השמיני אימו על בשר האורלוסר, ודרשו ביום ואפילו בשבת. לבצע ברית מילה בשבת, כל עוד לא סילק המועל את הידיים מהתינוק, רשאי לבצע גם את החלק שלא הכרחי לקיום המצווה, כיוון שהכל נחשב כמעט אחד של המילה שמותרת בשבת. תינוק שנימול בשבת מילה שלא בזמנה, שלא דרך השבת, הוא לא נחשב מי שנימול מאליו, שהמילה פסולה וצריך להטיף לנו דם ברית, אלא המילה קשרה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחור, ונזכר במה שלמדנו, לגבי מידת החום לאיסור בישול במעלות צלזיוס. מידת החום שבה עוברים על איסור בישול בשבת היא יד סולדת, דהיינו כשמאכל חם במידה כזאת שהיד מרתעת לאחוריה שיוגעת בו. ומכיוון שהדבר משתנה מאדם לאדם, נתנו חכמים הגדרה נוספת למידה הזאת שקרסו של תינוק נכבד בו. ופוסקי זמננו השוו את המידת החום הזאת למידת חום שונות במעלות שנעות בין 40-52 מעלות צלזיוס. ולאידך גיסא, לעניין הלוחש שאין בשול אחר בשול נחלקו הפסקים מאיזו מידת חום במעלות, אפשר להקל ולהחשיב את המאכל כמבושל. כלומר, שאם יתבשל במידת חום כזאת, שוב אין בו איסור בשול, והמידות נעות בין 71-80 מעלות צלזיוס, ובמעלות פריהנד זה בין 159.8 ל-176. ואנחנו ממשיכים דף רואים את תלמוד בבלי, כיצד ניתן להביא מנחס בקורים מהתבואה הישנה. מה בלה יותר, קמח או בשר? מה הסולת המובחרת ביותר? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת מנוחס, דף פ"ג. ואנחנו ממשיכים, כי נרחוק ומציל הסישורים, בפרק ובב אומר, ואומנם זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד, בגדולתו יתברך ורומתו וקדושתו, עד שימצא כאילו הוא מתחבר למלכים העליונים ממש, הודהו בעולם הזה. יש פה תיאורים נפלאים של הרב שרייבר, מהמבשר התורני, על הדבקות העצומה של הרב הקודש משטפנש. הוא מספר פה שאחד מהזמנים שזכו לראות את עבודות הרב הקודש, היה בזמן הקידוש בליל שבת. שכל השומעים זכו באותו זמן לרגשי תלות והתרוממות, והרישום שלה נחרט בליבם לעולם. תיאור מעמד הקידוש כתב הרב גאון הרב דב רבינוביץ, זצ"ל מבסלויל, שאחרי אמירת של מלאכים בכל נעימה ורעדה, לפני שרבינו עמד לקחת הכוס ביד, היה בכל עיל שבת קודש מחזה נורא ומאויד, היה עומד על המקום של העיניים פתוחות שרואים רק את הלובן, האישון נעלם לגמרי והוא מתחיל לנשום עמוק. כל נשימה ונשימה הייתה מלווה בנעימה. את הנעימה הראשונה התחיל בקול נמוך. מנעימה לנעימה התחזק הקול שלו עד שנפל פחד על כל הסובבים. וככה נשנו הנשימות והנעימות כ-10 דקות ואז התחיל לרדת בקולות הנעימות עד שהוא השתתק לגמרי ומיד אחרי זה הוא קיבל את הכוס. התחיל בקידוש היום. הוא אומר כי אין עבוד כזאת ראו אותו גם בקידוש לבונס שהיה עומד כשעה ויותר בדבקות גדולה. וסיפר הרב אלפרים, חתנו של הגאון רב חיים אהרן טויבש, שפעם הוא הלך ברחובות העיר בוצ'ון, בלילה, בתקופה שרבינו היה שם בעיר, פתאום ראה הרבה אנשים רצים לכיוון מסוים, שאל אותו, לאיפה? לאיפה הם רצים? אז אמרו לו שעכשיו רבינו יוצא למרפסת, עם עיני מצומצם וקדש לבנה. באמת, הרחוב מתחת למרפסת התמלא בקהל שבאו לראות. תספר הרב אלפרים שבקידוש לבונה כולם יכלו לראות איכשהו כולו רוחניות, לא מרגיש מה קורה סביבו. שמעתם לקרוא משך יותר משעה ולא זז. הוא אומר שבאמצע קידוש לבונה עבר במקום גדוד חיילים שעשו אימונים וירו באוויר. זה היה רעש גדול מאוד, כולו מזדעזוע, אבל רבינו, כולם ראו שהוא לא קם ולא זל, שום דבר כאילו לא קרה כלום, כאילו הוא לא נמצא כאן בכלל. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים לקראת סיום הדוח, חפיצים בחיים. מה קל יותר, רבותיי? לא לדבר לשנור או לא להאמין לשנור? אז אנחנו מתחילים בלימוד בכלל ו' מלכות לשנור, שמתבאר פה, מתבאר בו האיסור של קבלת לשנור. דהיינו שלא נאמין בליבנו שהסיפור הוא אמת. כדברי חפץ חיים בסעיף א', בבאר מים חיים הוא מוסיף שאין איסור להאמין לעצם העובדות שהוא שמע, אלא לגנאי, לגנאי שנובע מהם. הבאר מוסף הם מציינים מה שכתוב בספר שיעור עיון, שמדברים האלו עולה הצעה נפלאה, לא להיכשל בקבלת השנורת, להרגיל את עצמו לדון כל אדם לקו זכות, שכן מי שמורגל, מי שמרגיל את עצמו בזה, אז הוא רוצה שמותר לו להאמין לעצם הסיפור, שהרי אין חברו מתגנה על ידי זה, שכן הוא ידון אותו מיד לקו זכות. סיפר רב הגאון רבי אליעזר זקס, שאימא שלו, עליה שלום, הבת של החפץ חיים, התבטא פעם שלדבר השנורת זה בידיים של האדם, אבל איך אפשר להגיד שלא להאמין? ככה היא שאלה אותו פעם, את החפץ חיים. אמר לה שאדרה, אבל לא לספר לשנורת שיצר בוער, זה בכלל לא חלה, אבל לא להאמין, זה פשוט יותר. שהרי כל מי שנמצא בחברת בני אדם, הוא יודע כמה אנשים הרי איך החפץ חיים אמר, רובם שקרנים וכולם גזמנים. והניסיון מוכיח שכשבודקים כל סיפור לאמיתו, מתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שסיפרו אותו, ולא עבר לאנשים. עד כאן, חפץ חיים יומי, ולסיום רבותיי, התחזקות יומי. והספר המשגיח בקרמין התמובה שאדם אחד ביקש פעם ברכה מהכניסן כמהסטייפלר, שהבנים שלו יצליחו בתורה. אמר לו הסטייפלר, אתה מבקש ברכה? על חיים שלי, כן, הגאון רב חיים קניבסקי זה שליטה. על חיים שלי אני מתפלל עד עצם היום הזה. רב חיים קניבסקי לפי החשבון היה אז כבר בן 52 שנים. נשתדל להרבות את תפילה עלינו, על ילדינו, שנצליח בתורה ונהיה עובדי השם באמת. עד כאן להיום רבותיי, עד כאן הפותח לשבוע זה, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, להיפרד בברכת שבת שלום, ושנצליח בכל אשר נפנה, באוכלות ובגשמיות, בכל טוב.